אתם מאזינים לביטקאסט, הפודקאסט החדש של איגוד הביטקוין הישראלי. ועכשיו עוד פרק בסדרת ביטקוין בייסיקס, יסודות הביטקוין, קריפטו מטבעות, ביטקוין, בלוקצ'יין והעולם החדש של הכסף. סדרת ההרצאות של איגוד הביטקוין הישראלי התקיימה מדי שבוע בטוילאב בתל אביב, ונערכה לפודקאסט על ידי פודקאסטיקו, בית הפקה לפודקאסטים מעולים. שתהיה האזנה טובה. כשמדברים על הטכנולוגיה שעומדת מאחורי ביטקוין, חושבים הרבה פעמים על הצפנה, בלוקים, מפתחות וטרנזקציות. אבל הטכנולוגיה הזו טומנת בחובה גם יסודות חברתיים עמוקים מאוד, שכדאי להכיר על מנת להבין מה עומד בבסיס הכסף החדש הזה. קוד פתוח, תורת המשחקים, קריפטוגרפיה ותורת המספרים הגדולים. איך כל הכלים האלה מאפשרים לנו לשתף פעולה בקנה מידה עולמי? ואיך הם מאפשרים לפרוטוקול הביטקוין לתאם את תפיסת העולם של המשתמשים בו בצורה רוחבית וללא ניהול מלמעלה. אייל יונה סגב הוא מייסד שגרירות הביטקוין בתל אביב, הוא מייסד הטוילאב.
אני אציג את עצמי, שמי אייל, אני ארכיטקט במקצוע שלי, וב-2013 אני נחשפתי לביטקוין בצורה כמעט אקראית, אני אספר על זה בהרצאה, ומאז אני מאוד עסוק בענייני הטכנולוגיה, והטכנולוגיה והחיבור שלה אלינו, בתור בני אדם. בהרצאה הזאת אני רוצה בדיוק לדבר על הנושא הזה, של כיצד המבנה של הטכנולוגיה של הביטקוין, התיאוריה שעומדת מאחוריה, המתמטיקה שעומדת מאחוריה, הם משרתים בעצם את השאלות החברתיות שהטכנולוגיה הזאת מנסה לענות עליהן. אני מקווה לא להיות טכני מדי, אבל אני כן אשתדל לתת לכם איזושהי תמונה איך הדברים עובדים, כי זה לא כל כך הוגן. בהרבה מאוד הרצאות, במיוחד גם אני, אנחנו משתדלים ללכת ליד זה, ולחסוך את זה מעצמנו ומאחרים, אבל אני חושב שחשוב. אז לפני שאנחנו נדבר על טכנולוגיה ועל ביטקוין, אני רוצה לדבר על כסף. וכסף זה עוד נושא שאני הייתי עסוק בו עוד לפני הביטקוין. היו לי יחסי אהבה שנאה. והיום, אחרי שהכרתי את הביטקוין כצורה של כסף, אני יכול להגיד בפה מלא שאני אוהב כסף. אבל רוב האנשים שאני מכיר היום, יש להם יחסים מאוד אמביוולנטיים עם כסף, כי כסף זה גם דבר מלוכלך. אבל אני הייתי מנסה לדמות את זה לאיך שאנחנו מרגישים בקשר לדת, נגיד הכנסייה, הדת הנוצרית, אני מדבר בכוונה הזה בשביל לא להיכנס ליהדות פה, מדברת על נתינה ואהבה ולהפנות את הלחי השנייה, אבל בעצם כשאנחנו מגיעים לדת הנוצרית, אנחנו רואים את הכנסייה, אנחנו רואים מערכת פוליטית מסואבת, אותו דבר אנחנו מרגישים בקשר לכסף. כסף זה שהוא כלי, זה כלי מאוד חשוב, אבל אנחנו, ברגע שאנחנו מתחילים לדבר עליו, אנחנו נכנסים לפוליטיקה. אנחנו בעולם כיום כמעט 8 מיליארד אנשים. זה המון. אנחנו זקוקים להרבה מאוד טכנולוגיה ולהרבה מאוד כלים בשביל לעבוד ביחד. כסף, כרגע, זו אחת הטכנולוגיות הכי הכי חשובות, הכי הכי אפקטיביות, זו מערכת אמונות שרווחת, אני הייתי מאמין כמעט, אני אומר כמעט בשביל לא להיות, בשביל לא ליפול באיזה פסיק, בכל העולם, זו שפה שכולם מבינים, ומשהו שכולם מוכנים להתחבר אליו. עכשיו, יש איזה משפט מאוד יפה של דיוויד מאמט בסרט הייסט, דני דויטה אומר אותו, אומר, Everyone needs money. That's why they call it money. הרעיון הוא שבעצם כסף זה אמור להיות סך הרצונות שלנו. הכסף הוא כלי שאנחנו המצאנו בשביל לתאם את הרצונות האלו. אין לו משמעות מעבר לזה שאנחנו בעזרת הכסף יכולים לעשות יותר, ביחד, לשתף פעולה. אתן דוגמה, הסמל של הכסף זה גורדי שחקים, פעם שהכנסייה רצתה להראות את הכוח שלה, והאמונה באל היה הכוח שעזר לנו לשתף פעולה, הם בנו כנסיות גדולות. היום אנחנו בונים גורדי שחקים. גורדי השחקים האלו לא נבנים לבד, אלפי אנשים משתפים פעולה, ועוד מאות אלפי אנשים קשורים באופן עקיף לבנייה של הגורדי שחקים האלו. הדרך היחידה לתאם את הרצונות של האנשים האלו, לגרום לנגר להגיע בשמונה בבוקר, לגרום למסעית להגיע ולהמיס ולמרבל בטון להגיע ולמשאבה באותו הזמן, זה כסף. אנחנו לא יכולים להחליף איתם דגים, ביצים, מה שהם רוצים. אנחנו מתאמים את הרצונות שלנו. בעצם מי שרוצה לבנות בניין, וזה מתורגם לכסף. אז הכסף הוא כלי מאוד חשוב, והביטקוין הוא איזשהו, טכנולוגיה חברתית שעוזרת לנו לשתף פעולה, ולכן היא גם מצטיירת ככסף. אני רוצה שנייה לעשות איזה דיטור ולדבר על תורת המשחקים. אחד המתמטיקאים הכי מפורסמים שעסקו בתורת המשחקים זה ג'ון נאש. תורת המשחקים בעצם מדברת על איך אנחנו כבני אדם מתאמים את הרצונות שלנו, מתאמים את היכולת שלנו לעשות עסקאות, להעביר אחד מהשני דברים. עכשיו, תורת המשחקים בעצם יש נוסחאות שמסבירות מה המצב של כל בן אדם שהוא מנהל מסע ומתן, מה כדאי לו להגיד, מה לא כדאי לו להגיד. יש איזושהי דוגמה מאוד מפורסמת לתורת המשחקים, שזה דילמת האסיר. דילמת האסיר היא קצת מעניינת מבחינה חברתית, כי כפי שמני העיר לי, בעצם נגיד אם שני פושעים ביצעו פשע, אוקיי? הם עכשיו עומדים בחדרי חקירות, ויושבים בחדרי חקירות, ופושע מספר 1 ופושע מספר 2, אומרים להם, אם אתה תודה, אז אתה תקבל שנה אחת, והבן אדם שני יקבל 25 שנה. אם הוא יודע, אז הוא יקבל שנה אחת, ואתה תקבל 25 שנה. אם שניכם תודו במקרה, אז אתם תקבלו שניכם 15 שנה. אם שניכם תשתקו למען האמת, כל אחד יקבל רק 3 שנים, כי אין לנו שום דרך להרשיע אתכם. ובפועל, מה שבאמת משתלם זה להודות. מתמטית, אם אתה עוקב אחרי תורת המשחקים, משתלם להודות ולספר, בעצם להשין על הפושע השני, כאשר בפועל הדרך הכי נעימה לכולם זה לשתוק. מני אמר לי שבתורת המשחקים הזאת, בדילמת האסיר הזאת, בעצם קורה הרבה פעמים שבפועל, בעולם האמיתי, אנשים כן שותקים ומשתפים פעולה, אבל למרות שמתמטית, זה לא בדיוק משתלם להם, וזה מביא אותנו לאיזושהי שאלה, מה גורם לנו לשתף פעולה, זה איזושהי נקודה חיובית על המין האנושי. אני רק רוצה להוסיף עוד דבר אחד, יש פה איזה עניין שרשמתי למטה, שנקרא נדירות. בתורת המשחקים, כשמשהו הוא נדיר יותר, הוא שווה יותר, זה ברור לכולנו, וזהב בעולם היה איזשהו משהו שייצג את הנדירות הזאת. בגלל שהוא יצג את הנדירות הזאת, ובגלל שהיה אפשר להשתמש בו בצורה רחבה, הזהב היה הכסף האידיאלי. היית פשוט מאוד יכול לחצוב אותו, היה מאוד קשה לחצוב אותו, הוא היה נדיר, ולהעביר אותו מאדם לאדם, וככה היה כמות מסוימת של ערך, והיא יצגה את כל הרצונות של בני האדם. והיה הכמות הזאת של הזהב, שזה הערך של הזהב, שיצג את הרצונות של בני האדם, לא השתנה בהרבה. הקצב של השינוי שלו היה יחסית קבוע, והיה אפשר בעצם לנהל כלכלה. מה שקרה זה שהכלכלה העולמית גדלה, כמות בני האדם גדלה, ואי אפשר היה יותר לתפקד שהזהב היה כסף. היית צריך לסחוב פירורי זהב, לשקול אותם, לבדוק שהם אמיתיים. פתאום היו עסקאות בין חברות גדולות, אז כמובן שמאז הבנקים פשוט מאוד לקחו את הזהב הזה, שמו אותו בכספת, ואמרו, אוקיי, עכשיו הזהב הזה בכספת שלנו, אנחנו ננפיק ניירות שמייצגים את הזהב הזה, או אפסים ואחדים דיגיטליים שמייצגים את הזהב הזה, ועם זה אנחנו נשתמש בשביל לעשות הכלכלה העולמית. זה היה מאוד נחמד לזמן מסוים, אבל מלחמת העולם השנייה שברה את זה. כל המדינות בעולם התחילו להדפיס כסף, כי מה לעשות, אם אתה רוצה לבנות כלי מלחמה, משחטות, רובים, תותחים, אתה צריך כסף, אתה צריך לשלם לציבור שלך, לא אכפת לך עכשיו שאין זהב מאחורי הכסף הזה. הדפיסו והדפיסו כסף, סוף מלחמת העולם השנייה, היה הרבה יותר כסף ופחות מדי זהב בכספות. ארצות הברית, שהיא הייתה המנצחת במלחמה, היה לה את הבעיה הכי גדולה, היא סבלה בעצם ממחנק אשראי. לא היה מספיק תנועה של כסף. אי אפשר היה להניע, כי לא היה אצלה מספיק זהב. והיא הפעילה בעצם כוח פוליטי, ובעצם נתקע את העולם כולו מהכסף, אני מקווה שכולכם יודעים את זה, והיום, בעצם הכסף היום הוא מוצמד לדולר. המדינה היחידה שמדפיסה כסף זה ארצות הברית, הכסף הזה זה דולרים, וכל שאר המדינות שמדפיסות כסף מרזיגות רזרבות של דולרים. זה לא מדויק, זה יותר מדויק להגיד שיש נוסחאות ותנאים מסוימים, אבל עדיין הדולר הוא המטבע הרזרבה העולמי, וארצות הברית מדפיסה אותו כמה שהיא רוצה, פיאט. זאת אומרת, זה איזשהו מושג מלטינית שאומר, יהי, ככה הכסף הזה נוצר. ומה שנוצר זה שאין קשר בין כמות הכסף לכמות הרצונות שלנו, כי מישהו פשוט יכול להדפיס כסף לפי שיקולים פוליטיים, לפי בעיות פיננסיות, ואנחנו חווים בחיים שלנו בעיות בגלל זה. המחיר של מגורים עולה, המחיר של מוצרים, הקושי להתפרנס גדל. בעצם אין האנושיות שהייתה בזהב, ששמרה עלינו מחוברים ועל הרצונות שלנו, קשורים אחד לשני, קצת נפגמה. אני לא יודע מי מרגיש את זה פה, אבל אני שומע את זה כל יום, כל היום. הביטקוין, אגב, לא מנסה להמציא משהו חדש. הוא מנסה להגיד, בואו נחזיר, וזה קשור לאסכולה בכלכלה, שנקראת אוסטריאן אקונומי, כאילו אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית. הוא אומר, בואו נחזיר עטרה ליושנה. בואו נייצר כלי שהוא דומה לזהב, אבל הוא דיגיטלי, ניתן להעביר אותו ממקום למקום, במהירות האור, אפשר לעבוד איתו באינטרנט, אפשר לעבוד איתו בצורה כמעט בלתי אמצעית, והוא מתאים לכלכלה המודרנית. זה בעצם הפתרון שהביטקוין מציע, לא משהו חדש. עכשיו, אני באמת פגשתי את הביטקוין ב-2012, מסתבר, רק 2013 התחלתי להיות פעיל, אני פשוט ראיתי אותו פעם ראשונה בסדרה בטלוויזיה, ואני רוצה לחלוק איתכם את החוויה שלי. במיוחד אם יש פה אנשים שנחשפו לביטקוין לא מזמן, אז בואו נראה שנייה. Dollar bills can be lost, stolen, burned. Bitcoin is here forever, on the internet. While dollar bills are traded through a bank, Bitcoin is traded peer-to-peer.
See, Mom, pretty colors. Fun, right?
Thanks, Zach. So, you don't buy Bitcoin?
No, you can. There are currency traders online.
Yeah, one Bitcoin's worth $3.
It used to be $33. People were hoarding.
But that's not how it gets into circulation. You mine it, like gold. The guy who invented it created this program that releases blocks of Bitcoin over time. See?
That means running software on your computer that works to solve complicated mathematical problems. You receive a Bitcoin when your computer succeeds. The more computer power you have, the more mining you can do. Once you have Bitcoin...
So you're representing the inventor, Mrs. Florek. That's really cool.
Just his lawyer, Nisa. A bit less cool.
It's like this big mystery, the guy who invented Bitcoin. Nobody knows who he is. He's supposed to be this genius cryptographer because no one's been able to break the Bitcoin code yet.
Yeah, my father thinks he's a Japanese programmer.
I heard Irish.
Okay, well, thanks for your help.
כן, כאילו, תודה על שום דבר, כי בעצם, אמנם יש פה איזה הסבר או ניסיון להסביר מה זה ביטקוין, אבל זה מה שאני ראיתי ב-2012, ולא השתנה המצב בהרבה. לא קל להבין, לא קל להסביר מה זה. יעזור אם אני אגיד שהביטקוין הוא בא ממסורת מסוימת של סייפר פאנקס, אנשים שהם באמת עסוקים במתמטיקה, במחשבים, בעולם הווירטואלי, אנשים שהשפה שלהם והערכים שלהם הם מחוברים מאוד לדבר הזה, והם לא ראו הרבה צורך להסביר מה זה ביטקוין, הם פשוט בנו אותו והפעילו אותו. סטושי נקמוטו הפעיל אותו ב-2009, הוא שלח את הקוד ברשת, אמר לכל מי שרוצה להשתתף, ובעצם מאותו הרגע הביטקוין קיים, ואנחנו רק מנסים להידיין ולהגיד מה זה הדבר הזה. כאשר אני אנסה עכשיו לעשות איזה שתי שקופיות, שינסו להסביר איך הדבר הזה פועל, אני מרשה לכם גם בשלב הזה לשאול שאלות, כי זה לא פשוט. אני הולך לנסות לעשות את זה בצורה הכי קצרה והכי הכי ברורה שאני יכול. עם זאת, אני לא מבטיח שאני מדויק, כי יש עלויות בכל דבר. עכשיו, איך שאני רואה את הביטקוין? הביטקוין הוא מערכת ליצירת קונצנזוס. קונצנזוס, הסכמה. פרוטוקול של תקשורת. זאת אומרת, אנחנו רוצים לתקשר בינינו ולהגיע להסכמה. הביטקוין הוא כלי שעוזר לנו לעשות את זה. על מה אנחנו מסכימים? כרגע על כמה כסף לכל אחד יש בארנק, זה נחמד, אבל הביטקוין בעצם פותר בעיה. והבעיה הראשונה היא Decentralized Consensus. מה זה אומר? אם אני רוצה להגיע להסכמה כאשר אני נמצא בתוך מערכת, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, מערכת ריכוזית, אז אנחנו פשוט הולכים לאוטוריטה ואומרים לה, נגיד זה הבנק במקרה הזה, אנחנו אומרים לו, לי יש 20 שקל, אני רוצה להעביר 10 שקלים לחבר שלי, אז הבנק אומר, טוב, אני אוריד מהשורה של ה-20 שקל 10 שקלים, אני אוסיף לחבר שלך 10 שקלים, וככה נעשה קונצנזוס, כולם מסכימים שמה שרשום בבנק, זה הכסף שיש. ויש איזו הודעה קטנה, טעות לעולם חוזרת, אז לפעמים יש טעויות של הבנק, אבל הוא מחליט, שם הרשום זה הקונצנזוס. אבל, אם אני רוצה להגיע לקונצנזוס, כאשר אין בנק, אין מנהיג, אין רשות ששומרת או מחליטה על כולם, אני צריך שכל הנקודות ברשת יסכימו על מה תמונת העולם, מה יש למי, מה נמצא אצל מי. עכשיו, זו בעיה שהיא כבר קיימת לפני הביטקוין. הבעיה הזאת היא נקראת Byzantine Generals Problem, כן? זו איזושהי יחידה, איך גנרלים ביזנטים מתאמים התקפה על עיר. עכשיו, למה? ידוע שגנרלים הביזנטים היו יחסית בוגדניים, וכיוון שכל אחד גנרל, אין לך פה חמל מרכזי שעוזר לתאם את ההתקפה, הם צריכים בעזרת הודעות של שליחים להודיע אחד לשני מתי ההתקפה ולתקוף את העיר. עכשיו, אם כולם יתקפו את העיר, אז ברור שהם יזכו. אם חלק, אם אחוז פחות, אני יודע, פחות מ-80%, פחות מ-50%, כל פעם שמציינים את הבעיה הזה אחרת, יתקפו את העיר, אז הם יספגו מפלה וימותו הרבה מאוד אנשים. זאת אומרת, אם הם ישתפו פעולה, כולם יזכו. אבל יש פה גם שטח אפור. יכול להיות מישהו שיגיד, מספיק ש-80% יתקפו את העיר, אז מה אם אני אלך צעד אחורה, יחכה שכולם יתקפו את העיר, לא אפסיד, לא אתאמץ, לא ימותו אנשים. אנחנו צריכים לראות איך בעצם אם יש שחקנים שהם לא שחקנים הוגנים במערכת, כך אנחנו קוראים להם, אנחנו עדיין יכולים לתאם את הרצונות שלנו. ועד הביטקוין בעצם לא היה פתרון לבעיה הזאת באופן מתמטי, הביטקוין מנסה לייצר פתרון לבעיה הזאת, והוא עושה את זה על ידי מערכת שנקראת Proof of Work, אני אגיע לזה בשקופית הבאה, אבל בעצם ההפשטה של זה היא, אנחנו פשוט מצביעים. אוקיי, תמונת העולם שלנו היא, תוקפים את העיר הזאת בשעה הזאת והזאת. או תמונת העולם שלנו היא, לי יש ככה וככה כסף, לפלוני יש ככה וככה כסף, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו אנחנו רוצים להגיד איך אנחנו יודעים שתמונת העולם הזאת היא נכונה, כל אחד מצביע לפי מה שהוא רואה. אני מסכים עם תמונת העולם הזאת, לא, אני רואה תמונה אחרת, אני מצביע עליה. וכל אחד מצביע פשוט על תמונת העולם שהוא רואה שהיא נכונה. אבל אנחנו בעולם הדיגיטלי, ובעולם הדיגיטלי קשה מאוד לספור אצבעות. מה זאת אומרת קשה מאוד לספור אצבעות? אין לנו באמת זהות בעולם הדיגיטלי, אני יכול להמציא אנשים שיצביעו, אין לנו שום רשות, כמו בבחירות, שבאה ובודקת את תעודת הזהות של המצביע, אין לנו אף דרך בעצם לדעת שנעשו הצבעות אם הצבעה מסוימת היא הוגנת או לא הוגנת. אנחנו נמצאים במעין אפלה, שבה הרשת הזאת, אם היא צריכה לפעול כפרוטוקול תקשורת, ברגע שאין שום שרת מרכזי שבודק שאף אחד לא הצביע פעמיים, שאף אחד לא מרמה, אי אפשר בעצם בעזרת העולם, בעזרת העולם הווירטואלי לספור את ההצבעות, לספור אנשים. ואז סטושי במאמר שלו אומר, one CPU, one vote. אומר, אוקיי, אנחנו נעשה משהו שנקרא הוכחת עבודה. מה זה הוכחת עבודה? תפעיל את המחשב שלך, תוכיח שהמחשב עבד, כמה שהוא עבד, יש לך CPU אחד, אתה קיבלת הצבעה אחת, יש לך כרגע נקודה אחת. אז רגע, מה עם מי שאין לו מחשב, הוא לא מצביע? לא, הוא לא מצביע. אנחנו רק צריכים שיהיה מגבלה לכמות ההצבעות שיש. אנחנו לא צריכים שלכל אחד יהיה זכות הצבעה שווה, זה לא פוליטיקה, זה כסף. מספיק שיותר מ-51% מהאנשים מצביע שהכל בסדר. עכשיו אני חושב שאמרתי משהו שהוא לא היה ברור לכולם, נכון? שאני 51%, אוקיי? אז מה-CPU, זה 51% מהכוח חישוב שמופנה לאותה תמונת עולם, זאת תהיה תמונת העולם, ולמה? אני אנסה להסביר. יש פה איזה דיאגרמה מאוד נחמדה שמראה איך תוקף מנסה לתקוף את שרשרת הבלוקים, את הביטקוין. אז אותו תוקף, בשביל לייצר בלוק, הוא צריך לעבוד מאוד קשה. עכשיו, אתם רואים את המנוף הזה? זה כל האנשים ההוגנים. כל האנשים ההוגנים רואים את העולם בצורה מאוד ברורה. הם רואים מה קרה ברשת, הם שמעו מה קרה ברשת, רואים את השעון, בשעה 7:23, נעשה ככה וככה, הוא העביר ככה וככה, כולם משדרים ברשת את הדברים האלו, פרוטוקול פתוח. האנשים ההוגנים יושבים ואומרים, אוקיי, אנחנו מצביעים על מה שאנחנו רואים, אנחנו מצביעים, אנחנו עובדים ביחד, יש לנו מנוף, יש לנו כוח. התוקף, אין לו הרבה כוח חישוב. בשביל לתקוף את המערכת, הוא צריך לגייס כוח מספיק, בשביל לעמוד בכמות החישוב של האנשים ההוגנים. מספיק שיש 51% מהאנשים שהם הוגנים, וכבר כולם מצביעים על אותה תמונת עולם. תחשבו שאם אתה תוקף את המערכת, אתה צריך להמציא תמונת עולם אחרת. אתה צריך להמציא משהו שלא קרה. ואתה צריך לשתף הרבה אנשים במשהו שלא קרה. אתה לא יכול לשלוח את זה ברשת ולגרום לדבר הזה לקרות באופן טבעי. רוב האנשים רואים מה קרה לפי הסדר שהוא קרה ברשת. ולכן בתור תוקף נהיה לך מאוד מאוד קשה לתקוף את המערכת של הביטקוין. יש פה בעצם הבלוק האדום הזה, הוא גם קבור מאחרי בלוקים אחרים. בעצם בביטקוין נעשה איזשהו טריק שאומר, אוקיי, אנחנו נכניס הרבה מאוד טרנזקציות, הרבה מאוד פעולות שקרו לתוך בלוק, כל בלוק יצביע על הבלוק שהיה לפניו, ואם אתה רוצה לתקוף את המערכת ואתה רוצה לשנות משהו שקרה בבלוק שנמצא לפני, אתה צריך לשנות את כל הבלוקים אחריו. למה? אנחנו בעצם בביטקוין, הפרוטוקול תקשורת שלנו אומר, אנחנו מתייחסים לשרשרת הארוכה ביותר. ואם מישהו פשוט עשה, הצליח לייצר בלוק, הצליח להשקיע כוח חישוב, אם הוא לא בנה אחריו בלוקים נוספים, אם אנשים אחרים ראו את הבלוק הזה ואמרו, תשמע, אצלנו לא מופיע הטרנזקציה הזאת שמכניסה $800 מיליון לכיס שלך, אז אנחנו לא מקבלים אותה, אנחנו בונים בלוקים על השרשרת האחרת, אז בעצם השרשרת הארוכה ביותר היא שרשרת הוולידית. לכן מישהו שמנסה לתקוף את המערכת הזאת, הוא לא צריך לתקוף רק את הבלוק הקיים כרגע, הוא צריך לתקוף את כל העבודה שנעשתה על ידי האנשים ההוגנים לאורך כל הזמן. וזה בעצם נקרא הוכחת עבודה. יש מישהו שיש לו שאלות בקשר לזה? סימן שאף אחד לא הבין, או סימן שהצלחתי לא... אחד מהם. אוקיי. אוקיי. בלוק, אוקיי. אז בעצם אני פה אנסה גם להסביר איך ביטקוין נוצר בשביל כולנו. בלוק זה כמות מסוימת של טרנזקציות שאוגרים אותם ביחד. אז בעצם בביטקוין מה שקורה זה, כל מי שנמצא במערכת הביטקוין יושב ומאזין לרשת ומשדר לרשת את מה שקורה. אני שומע שמישהו העביר למישהו כסף, אני מעביר למישהו כסף, אני משדר את זה לרשת. אני שומע שמישהו העביר למישהו כסף, אני כמו טוקי, משדר את זה לרשת. וכל מי שמעביר כסף למישהו, משדר את זה לרשת, וכולנו מקשיבים ושומעים את השידורים האלו. עכשיו, כל 10 דקות בערך, אנחנו אוגרים את כל הטרנזקציות שקרו, שמים אותן בבלוק, ועל הבלוק הזה, אנחנו בעצם מפעילים פונקציה שנקראת hash function, שזה בעצם פונקציה קריפטוגרפית, שדורשת הרבה מאוד עבודה בשביל, הרבה מאוד עבודת חישוב, בשביל לסגור את הבלוק. אם אני הצלחתי לסגור את הבלוק, שזה אומר שאני הגעתי לתוצאה של חישוב ב-hash function הזאת, שהיא תואמת את מה שהרשת של הביטקוין צריכה באותו רגע, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אני אולי קצת נזהר, אז אני הצלחתי לזכות בבלוק הזה. בעצם אנחנו מפעילים מחשבים מאוד מאוד חזקים בשביל לנסות למצוא את הבלוק. תחשבו על זה כמעין חידה מתמטית, הרבה מאוד מחשבים רצים, ומי שיש לו יותר כוח חישוב, יש לו יותר סיכויים למצוא את הבלוק. ברגע שמישהו מוצא את הבלוק, הוא מפרסם אותו, וכמו שהוא פרסם אותו ברשת, אני שמעתי בלוק, אני מפרסם אותו הלאה. ואנחנו... מה? לחישוב הזה? לא. התועלת היחידה זה להבטח את רשת הביטקוין, ובעצם, ככל שיש יותר כוח חישוב שמאבטח את רשת הביטקוין, כרגע ככה זה פועל. שאלה גם כן מעולה, אני אשמח להתייחס אליה בסוף. תזכירו לי בבקשה. עכשיו, מה שקורה זה, הבלוקים האלו, מי שמקבל את הבלוק הזה, מי שמצא את הבלוק הזה, הוא, שהוא מפרסם אותו לרשת הביטקוין, הוא גם מפרסם בתוך הבלוק הזה טרנזקציה שנקראת Genesis Transaction, שאומרת, תשלמו לי, לבן אדם שמצא את הבלוק הזה, ערך של 12.5 ביטקוין. זה כרגע מה שקורה במערכת הביטקוין. אותו בן אדם שמצא את הבלוק מקבל 12.5 ביטקוין. לכן, משתלם לאנשים להפעיל מחשבים, הרבה מאוד מחשבים והרבה מאוד מיינרים, בשביל לנסות לחפש את הבלוקים האלו. אבל, כן, למה לחפש? התוצאה לאחידה הזאת? אוקיי, אנחנו, בעצם יש הרבה פקודות או הוראות שנמצאות ברשת הבלוקים. אתה שואל למה צריך בעצם לסגור, למה צריך בלוקים? למה צריך לסגור את ההוראות האלה כל 10 דקות ולסגור אותן? לא, אחת ההנחות הן, בעצם זה הוכחת עבודה, אוקיי? הוכחת העבודה בעצם באה ואומרת, אני רוצה שתהיה יכולת לאנשים להצביע על תפיסת העולם שהם מאמינים שהיא נכונה. אבל כיוון שבאינטרנט אין אנשים, אין בני אדם, יש רק מחשבים, אנחנו צריכים דרך לקבוע איך להצביע. והדרך להצביע זה שאני שרפתי חשמל, אני התאמצתי. ככה, כן, ככה לא קל לתקוף את רשת הביטקוין. צריך לעבוד ולפתור חידות מאוד מאוד מורכבות, שלוקחות הרבה כוח חישוב, וזה הדבר שמונע מהאנשים להצביע כאילו אין מחר. בעצם אתה יכול להצביע ככל שיש לך כוח חישוב. זה היכולת היחידה. כן.
כמו כשהיה אצל האינדיאנים לפני קולומבוס, אז אולי הזהב. ופה הקריאה, זה ממש קריאה, זה כמו קריאה של זהב, שזה משהו נדיר, זה דבר אחד. הדבר שני, לגבי הבלוק, זה כמו תחשוב על מזוודה שיש בה עסקאות, יש בה טרנסקציות, כך וכך עסקאות. במזוודה זה כמו שנוסעים לחול שעושים גלגלים כאלה, שאתה מוצא את הקוד של 3-4 גלגלים כדי לפתוח את המזוודה. אז ההש זה מין, אני עושה את זה בצורה מאוד פשטנית, זה בדיוק הדבר הזה. ברגע שאתה יודע לנחש את 3 הצירופים האלה, את הקוד של מזוודה, אתה בעצם יכול לנעול אותה ולחבר אותה למזוודה הקודמת, והחיבור הזה, ככל שיש לך יותר עובדים, יותר מחשבים, יותר מכונות כאלה של אסיק וזה, אתה יותר תגלה את הקוד, רק שהקוד זה לא 3 מספרים, זה משהו הרבה יותר גדול. זה הסיבה.
בהוראה לסגור בלוק, חייבת גם האפשרות לפתוח אותה מחדש?
זהו, בלוק זה תמונה שקפואה בזמן של העסקאות שנעשו באותו הזמן, וכפי שאתה רואה, פה יש תוקף שמנסה לשנות את בלוק 74, ואנחנו נמצאים בבלוק 91. בשביל לשנות משהו שקרה בבלוק 74, אתה צריך לעשות את כמות העבודה שנעשתה מבלוק 74 עד בלוק 91. הסיבה שזה כרוך בבלוקים, ההצבעה הזאת, היא שזה מקשה על שינויים, ובכוונה אנחנו לא רוצים לעשות שינויים. אנחנו יש בעצם ההוראות שניתנות בביטקוין זה, אולי חשוב שאני אגיד, אנשים קוראים ביטקוין, ככה ביטקוין בעצם נוצר ומגיע לעולם, ומאותו הרגע הם זכאים לתת טרנזקציות, או בעצם להציר לרשת, שהם רוצים להעביר את הביטקוין הזה למישהו אחר. ומעכשיו, אם תעקוב אחרי סדר העברות האלו, אתה תגיע לאיזה ביטקוין של מי. יהיה לך בעצם משהו שנקרא ספר הוראות, או אורדר, זה לא אורדר בוק, יהיה לך בעצם משהו שנקרא היסטוריה של כל הכסף, ואתה תוכל להגיד מי הבעלים של מי. אם עכשיו כל ההוראות האלה לא ניתנות לשינוי, זה אומר שכולנו רואים את אותה תפיסת עולם, וכולנו יודעים איזה ביטקוין שייך למי. העבודה, והוכחת עבודה, הוכחת העבודה בעצם נועדה לייצר את אותו המנעול, או אותה הצבעה, של מה הבלוק ולידי, וכיוון שמרב האנשים שרואים את הרשת, רואים את המצב לאשורו, ואומרים, אוקיי, אנחנו מצביעים על זה, ואילו תוקף שרוצה לתקוף את הרשת, צריך להמציא מצב, ואין לו כוח חישוב כמו לשאר הרשת, יוצא שהרשת מצביעה על הרשימה של הטרנזקציות, כפי שהיא קרתה. וכיוון שהיא, כפי שהיא קרתה, אנחנו בעצם יכולים לראות את המערכת, בעצם את הביטקוין מאז עד היום, וגם, חשוב להבין שהמערכת הזאת היא גם מתגמלת את האנשים שעובדים להבטח את הביטקוין, כי כל מי שבעצם מצליח לסגור, ולכן אני אומר לסגור, ובעצם את ההיסטוריה ולנעול אותה כסוג של בלוק, בעצם מקבל על זה תגמול.
אז זה לא קורה אוטומטית?
שום דבר לא קורה אוטומטית, במובן הזה שכל דבר שקורה במערכת הביטקוין צריך להתבצע על ידי המשתמשים. אין לך סרבר, אין חברה, אין שום דבר שעומד מאחורי המערכת הזאת, לכן זה פרוטוקול תקשורת, והוא אומר איך אנחנו מתקשרים. ואנחנו מתקשרים בצורה הזאת, שאנחנו מנסים למצוא בלוק, מישהו רוצה, יכול להפעיל את המחשב שלו, לנסות למצוא בלוקים, ולסגור את הטרנזקציות. אנשים כתבו, לא תוכנה, לא רק תוכנה, אלא גם חומרה, והיום המושג One CPU הוא מאוד מיושן, כי מדובר על GPU, וגם GPU הוא כבר מאוד מיושן, כי מדובר על ASIC, שזה בעצם צ'יפים שהם למטרה מאוד מאוד יהודית, ומה שקרה זה שהייתה התמקצעות מאוד מאוד גדולה ביצירת הבלוקים, זה עדיין לא משנה את המאזן שאומר, שאנשים עכשיו קונים מכונת ASIC, יש להם אינטרס בביטקוין, והם רוצים, הם רואים את התמונה לאשורה. אם הם רוצים לתקוף את המערכת, הם צריכים לשתף פעולה עם יותר מ-51% מהרשת. אנחנו בעצם מפזרים את האמון שלנו על ידי זה כך שאנחנו אומרים, הסיכוי שאנשים ישתפו פעולה בשביל לתקוף מישהו ספציפי, נהיה הרבה יותר קטן. יש סיכון כזה. אז גם זו שאלה מעולה שאני אשמח לדבר עליה. אני רק אוסיף עוד איזשהו תחום במתמטיקה שמאוד מעניין שנוגע בביטקוין, והוא נקרא תורת המספרים. תורת המספרים מייצרת קריפטוגרפיה, שזה חתימות אלקטרוניות שיכולות לייצר סוג של מפתח, שאומר, שבעזרתו אני חותם על הפעולות שאני מעביר ביטקוין, זאת אומרת, אני מזדהה בתור ישות קריפטוגרפית. Hash functions, שזה בעצם אני לא יודע אם זה בתורת המספרים, אבל זה בעצם איזשהו סוג של מערכת שמסוגלת לייצר רנדומליות שאי אפשר לעקוב אחריה, ובעצם את ההוכחת עבודה. אבל מה שאני רוצה זה לנסות לדמות את תורת המספרים, שבעצם מדברת על מספרים מאוד מאוד גדולים, לאיזשהו כלי מנגנון ליצירת קונצנזוס. ואם אני אדמה את המנגנון הזה, בעצם אני הייתי מדמה את זה לסוג של מכנה משותף גבוה. כמובן שאין כזה דבר, אבל אנחנו בחברה שלנו יש הרבה מאוד מבנים שבדומה לביטקוין מתיימרים לומר, ניתן את הכוח לעם. הבעיה היא שבדרך כלל המבנים האלה, יש בהם איזושהי בעיה, הם קורסים, קוראים לזה tragedy of the commons. אומרים, אוקיי, הכיכר שייכת לכולם, אז פתאום אף אחד לא מנקה אותה, אף אחד לא דואג לה, לאף אחד אין אינטרס, כי זה של כולנו. ובעצם אנחנו קורסים למכנה המשותף הנמוך. הרבה מאוד רעיונות גדולים קרסו למכנה המשותף הנמוך. היכולת של המחשב לחשב בקנה מידה מאוד גדול, מאפשר לנו להתגבר על הדבר הזה, לדעתי. עוד פעם, בקריפטוגרפיה זה נראה הרבה מאוד פעמים כמו מציאת מספרים ראשוניים מאוד מאוד גדולים. אבל אני מדמיין את זה כמו Rainbow Stick. במפגשי ריינבו, שזה סוג של מפגשים כאלו אלטרנטיביים ל... יש איזה ניסיון לעשות מעגל שיחה. המעגל שיחה הזה נעשה על ידי זה שאנחנו מעבירים מקל מאדם לאדם, וכל מי שרוצה לדבר, כל עוד המקל נמצא אצלו, מיקרופון, אז הוא מדבר. זה מאוד נחמד, רק שברגע שיש לך 100 איש, אז אתה מוצא את עצמך יושב במעגל שיחה עד הבוקר. בטח שמדברים על 8 מיליארד איש שאנחנו עומדים להיות. מה שתורת המספרים או המחשבים יודעים לעשות, לדעתי, זה סוג של דחיסה של כל הרצונות האלו. אז אם נגיד, אני רוצה להגיד את העברה A, ויש עוד 8 או 100 אנשים שרוצים להגיד את העברה A, אז תראו לכם שהמקל פשוט עובר במקביל, או במהירות מאוד גדולה. אנחנו יכולים להשלים משפטים ולתאם את הרצונות שלנו בצורה הרבה יותר סימטרית, או בצורה הרבה יותר נכונה, בעזרת זה שהמחשב מפרק אותם ובונה אותם מחדש. ככה אני מדמיין את זה. אוקיי? זה סוג של גם ההיפותזה. אבל ההיפותזה הזאת היא תחת איזושהי שאלה חברתית, כי בעצם בהיסטוריה, מי שידע להתארגן, מי שידע להתאגד, שלט. האנשים הכי הכי חזקים, הכי מאורגנים, תמיד היו נמצאים בעמדות הכוח, או הקבוצות הכי מאורגנות, ובדרך כלל, הקבוצות האלה דרשו מנהיג מאוד חזק, זה היה פשיזם, זה חברות גדולות, והדרך שלנו להתארגן ולהתאחד, בתור אינדיבידואלים, היא רק, היא מאוד קשה, והביטקוין הוא סוג של טכנולוגיה שמאפשר, כפי שאני רואה את זה, לאינדיבידואלים, להתחבר ולהתאגד בלי הנהגה. הוא מפזר את הסיכון, הוא מפזר את ההסתמכות. במקום להסתמך על בן אדם אחד, אנחנו מסתמכים על כולנו, אנחנו כולם ערבים, זה כמו שקשרנו את עצמנו ביחד ואנחנו על אותה סירה. אבל אין מישהו שמנהל את זה, אין מישהו שמחליט. כל אחד עושה את מה שהוא רוצה, כל עוד הוא עוקב אחרי הפרוטוקול תקשורת, הוא חלק מההתאגדות הזאת. הוא יכול להשתמש בביטקוין והוא יכול להיות חופשי, להיות עצמו, ובעצם האינטרנט, שזה איזשהו כלי שבאמת מאפשר לנו לדבר ולהידיין ולייצר איזושהי תודעה קולקטיבית. הדבר שחסר בו זה איזושהי טכנולוגיה שיכולה לתת לנו לעבוד ביחד. כרגע החברות הגדולות כמו גוגל, פייסבוק, לא יודע, אמזון, מי שזה לא יהיה, יושבות והן מאוגדות יותר, הן בעצם מכתיבות מה הנרטיב של האינטרנט, כיצד אנחנו משתמשים בו. והביטקוין בא ואומר, אנחנו מייצרים כלי, פרוטוקול תקשורת דיגיטלי, שמאפשר לנו לשתף פעולה, כרגע בדבר הכי פשוט, שזה כסף, בעתיד, בעזרת שיתוף פעולה בכסף, אנחנו יכולים לייצר חוזים חכמים, אנחנו יכולים לייצר מערכות של אינטרסים משותפים, בעצם בלי הנהגה ברורה, בלי איזשהו ראש, אנחנו יכולים כולנו לפעול כאינדיבידואלים, זה קצת מזכיר את הנוירונים שיש לנו במוח, שכל אחד פועל איך שהוא רוצה, אבל בסוף יש איזשהו משהו שקושר אותם ביחד, תודה אנושית. זהו. אני לא יודע איפה רצתי או לא, אז אני ממש אשמח אם יש לכם שאלות. קודם כל, אם יש לכם שאלות לגבי מה שאמרתי, אם אפשר את המיקרופון, זה נהדר.
אמרת הרבה הרבה על הנושא של ביטקוין, על ההיסטוריה שלו, אבל מה שקורה עכשיו, לא ביטקוין זה לא הקריפטוקרנסי היחידי שיש בעולם. יש גם כן דאש, יש גם כן לייטקוין, אבל לא נגעת בזה בכלל. דבר שני, מה קורה עכשיו בבורסה של ניו יורק? בזמן מאוד קרוב, יהיה אפשרות לסחור דרך הבנקים בקריפטו-קרנסי. וזה יעלה את המחיר של הביטקוין וכל האחרים בצורה לא נורמלית. אם אתה לוקח את ביטקוין, ביטקוין הוא המוביל בתוך כל הקריפטו-קרנסי. מה שביטקוין עושה, האחרים עושים. הייתי רוצה לדעת, אם הייתי יכול לראות כמה מילים על אחרים, חוץ מביטקוין. אתריום בזמן האחרון, היו בעיות, לא מעט שום דבר לזה.
כן, אני בטח שהתרכזתי בביטקוין בהרצאה, אני חייב לציין שגם אני רואה את עצמי כמקסימליסט, שזה אומר רק ביטקוין, אבל קיימים מטבעות אחרים. הביטקוין הוא טכנולוגיה, את הטכנולוגיה הזאת ניתן לשכפל, להעתיק, את הביטקוין אי אפשר לשכפל ולהעתיק, זה או כל מטבע אחר בתקווה, ובאמת הביטקוין הוא לא רק היה הראשון, הוא גם כרגע עומד מאחוריו כוח חישוב הכי גדול, וגם איזושהי אמינות מסוימת של עמידות, כי המטבעות האחרים, יש להם אח גדול שקוראים לו ביטקוין, והרבה מאוד פעמים לא תוקפים אותם רק בגלל שביטקוין קיים. זאת אומרת, אני מדבר על תקיפות קצת יותר רציניות מצד המדינה או מצד גורמים מאוד חזקים. אבל לשאלתך, כל אחד מהפרוטוקולים האחרים מנסה להבדיל את עצמו מביטקוין ולהגיד, אני אותו פרוטוקול תקשורת, אבל אני מייצר פונקציות או אפשרויות נוספות, אני עושה את זה ביעילות כזאת או אחרת, ובעצם יהיה פרוטוקול אחד שיהיה יותר יעיל מאחרים, וכמו אבולוציה, אני מאמין שאנשים ירצו להשתמש בעיקר בפרוטוקול הראשי כאיזשהו מדד לשאר הפרוטוקולים. זאת אומרת, כמו שהדולר היום הוא מטבע שסביבו שאר המטבעות עובדים, יהיה חייב להיות לך point of reference, וכרגע הביטקוין הוא מייצג את ה-point of reference הזה. איתריום הוא נמצא מספר 2, יש לו איזשהו כיוון להיות מחשב, זאת אומרת, הוא רוצה לאפשר פונקציות יותר מורכבות מהעברת כסף, וזה איזושהי שאיפה מאוד בריאה או נאצלת. עוד פעם, זה השאלה אם זה עולה לך באמינות. אני רואה שאתה...
אפשר להשתמש בכוח חישוב של ביטקוין לדברים אחרים?
כן, זו שאלה באמת מטרידה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הוכחת עבודה, ובשביל להוכיח שאנחנו עשינו את העבודה הזאת, אנחנו זורקים המון כוח חישוב, שהיה לכאורה יכול לעשות משהו אחר. הבעיה היא שאם היית יודע איזה חישוב אתה אמור לעשות, היית יכול לעשות אותו מראש. אנחנו רוצים שההגרלה הזאת תקרה באופן חי. כל בלוק שאנחנו מוצאים, הוא יהיה בזמן שאנחנו מחפשים את הבלוק, אל מול הטרנזקציות שנמצאות בבלוק הזה. ובגלל זה, ביטקוין בעיצוב שלו לא יודע לעשות את זה, וגם אין איזושהי אינדיקציה שהדבר הזה באמת, שהביטקוין באמת יוכל לתת מענה לזה. יש כמה מטבעות שמנסים לתת לזה מענה.
הם משתמשים בכוח חישוב של ביטקוין לעצמם? כי הרי אני יכול לפתוח איזושהי רשת פרטית, אם הבנתי את זה נכון, לא? כלומר, אני יכול לפתוח נניח מטבע שהוא רק לכל האנשים בחדר, והכוח חישוב שלו מתבסס...
אוקיי, מה שאתה מדבר עליו זה מושג שנקרא merged mining, יש כזה דבר. זה אומר שאתה משתמש בביטקוין בתור איזושהי הבטחה למטבע שלך. לא על זה אני מדבר, אני מדבר על זה שיש מטבעות שמנסים לעשות מיינינג שהוא יותר יעיל. יש עם זה בעיה מאוד גדולה, האופציה היותר מעניינת, לדעתי, בעניין של להוריד את העלויות, זה אופציה של קונסנזוס שנקראת Proof of Stake, שזו הוכחה שכמה מטבעות יש לך, ולפי זה אתה יכול להצביע. יש עם זה בעיה מאוד מאוד גדולה, כי מתמטית הדבר הזה הוא לא עובד. זאת אומרת, מיום אחד, הרבה מאוד מתמטיקאים יכולו להגיד לך, Proof of Stake זה לא שיטה שיכולה לעבוד, אבל ברמת סימבוכיות מספיק גדולה, במציאות שאנחנו נמצאים בה, עוד פעם, אפילו איתריום מנסים לפתח כזאת עם מערכת, יכול להיות שהדבר הזה יכול להוריד את העלויות של החשמל.
לכרות ביטקוין, זה אותו דבר כמו לסגור בלוק?
כן.
זה אותו דבר, כשאתה מדבר על לסגור בלוק, זה אומר... למיינינג.
כן. קורא ביטקוין זה מה שהוא עושה. הוא סוגר את כל העסקאות בבלוק, בעזרת זה שהוא בעצם מצפין אותם לתוך הש, מפרסם את ההש הזה, ובזה הבלוק בעצם מפורסם לרשת כבלוק סגור.
וזה רנדומלי?
החידה היא רנדומלית.
החידה של מה?
רנדומלי מי יזכה בזה?
כן, כאילו, האם אני יכול תוך יום, ומישהו
זה רנדומלי. שעובד... זאת אומרת, אתה יכול עכשיו אולי להפעיל את המחשב הפרטי שלך על רשת הביטקוין ולסגור בלוק, כי הצלחת בטעות. הסיכוי של זה הוא לא, אמנם זה רנדומלי, אבל יש פה עניין של הסתברות, וההסתברות היא שמי שיש לו יותר כוח חישוב, יצליח לעשות את זה, כי הוא ינסה יותר פעמים. הסיכוי שזה יקרה לך בפעם הראשונה, היא פשוט כמו לזכות בלוטו. לא יש מיליון כרטיסים, ולך יש כרטיס אחד. כמה פעמים זכית עם כרטיס אחד? אז זה בערך ההשוואה. זאת אומרת, זה רנדומלי לגמרי, המספרים הם כמו בלוטו, ואתה פשוט קונה כרטיסים, כפי שיש לך כוח חישוב.
וקורה שמחפש טרנזקציות לסגור, מה הוא מחפש בעצם?
אוקיי. הדבר הזה קורה לאורך פשוט, המערכת הזאת שבעצם, תחשוב שאין בה סרבר, יש בה רק משתתפים, פשוט האנשים כל הזמן משדרים לרשת את העסקאות שהם עשו. הקורא אוסף עסקאות, לא משנה מה הסדר שלהם, הוא אוסף עסקאות שהם תמונת העולם שהוא רואה, ואת התמונת העולם הזאת היא מנסה לסגור. כל 10 דקות פחות או יותר בממוצע, מישהו מצליח לסגור בלוק. זאת אומרת, כוח החישוב בנוי ככה, שכאילו כל 10 דקות המערכת תסגור בלוק. עכשיו, אם יש יותר כוח חישוב במערכת, אז הבלוק ייסגר כל פחות מ10 דקות.
ואם יש יותר טרנזקציות?
אם יש יותר טרנזקציות, הגודל של בלוק, אם יש יותר טרנזקציות, אין בעיה. הבעיה היא שיש כמות מסוימת של טרנזקציות שיכולות להיכנס לבלוק, כי כשאני סגרתי בלוק ואני צריך לשדר אותו למערכת, צריך להיות לו משקל מסוים. הוא לא יכול להיות גדול מדי. צריך לשדר אותו. אז יש הגבלה לגודל של בלוק ולכמות הטרנזקציות שנכנסות. אז אם יש לך יותר מדי טרנזקציות, הקורא בדרך כלל נותן עדיפות לטרנזקציות שיש עליהן עמלה. ואחרי זה עדיפות לטרנזקציות שיש עמלה יותר גבוהה. ולכן באופן טבעי יש עמלה שעולה. אם אין הרבה טרנזקציות, אז העמלה יכולה להיות אפסית להעברת ביטקוין. העמלה בעצם מבססת את כמות הטרנזקציות שעומדות ומחכות לקורא שיקח אותה.
מי גובה את העמלה?
הקורא מקבל אותה.
ומי גובה את העמלה בטרנזקציה?
הטרנזקציה מכילה בעצם שתי טרנזקציות, אחת שאומרת, תביא ככה וככה כסף לבן אדם, ושנייה שאומרת, הקורא יקבל את
אוקיי, אז זה חלק מה... זה חלק... כן, אני אעביר את זה עכשיו. אתה אומר שזה חלק מה...
לא.
אתה אומר שזה חלק מה... תוכנה של הקריפטו...
כן, זה חלק מהפרוטוקול תקשורת. ככה צריך להתנהג בשביל לעבוד בתוך רשת הביטקוין. אם אתה עושה את זה, אם אתה לא שם טרנזקציה... אז לא בטוח שהקורא ייקח את אם אתה לא שם עמלה שלך, לא בטוח שהקורא ייקח את הטרנזקציה שלך. יכול להיות, לא בטוח.
יש אופציה לא לתת...
כן, יש אופציה, הכל בבחירה. העניין הוא שכמו שאמרתי, המקום מוגבל, ולכן ראשונים מקבלים את אלו ששמו עמלה.
אני, אין לי שאלה, אני רציתי, אני חושב שאמרת פה כמה דברים באמת חשובים, לי לפחות היו חדשים. אחד, זה הקשר בין דילמת האסיר לבין הביטקוין. ברור שיש תורת המשחקים, זה ידוע מזמן, אבל קשרת את זה גם לזהב, להחזיר עטרה ליושנה בגלל הסקלביליות. בגלל זה לא אפשר לנייד זהב, כי יש מגבלות, אם אתה רוצה לנייד למרחבים, לא האימפריה הרומית סביב הים התיכון, אלא אתה רוצה לנייד את זה ליפן ומעבר לים, אתה לא יכול לנייד כל כך הרבה זהב, ואז בעצם הופיע הפיאט, ואז עכשיו הביטקוין הוא דרך מושלמת כמעט לעשות את זה. עכשיו, דילמת האסיר של, שמה שנש פתר אותה, אבל אקסלרוד בתקופת האינטרנט, פתר אותה בצורה אחרת לגמרי, והוא עשה דבר מאוד גדול, שהוכח אחרי זה בתקופת כיכר תחריר ורוטשילד, זה שרשת האינטרנט בעצם אפשרה פתרון אחר לגמרי של דילמת האסיר, במקום על שנה ואי שיתוף פעולה של נש, זה הפתרון של אקסלרוד, זה כן לשתף פעולה, והוא מראה בסדרת מחקרים וסימולציות, ויש על זה כמעט קונסנזוס, שככל שאנחנו עושים יותר איטרציות, לא משנה של טרנסקציות או של קולבורציות בין בני אדם, ככה הפתרון יותר נוטה לשיתוף פעולה. ואז פעם ראשונה שאני עכשיו בשעה הזאת הבנתי, שבעצם יש קשר בין הפתרון הלא של נש, של שיתוף פעולה, לבין הביטקוין שהוא ממנף את הדבר הזה. עכשיו, דבר שני זה גם הפרי ריידר, זה שרוצה לקחת את הקומון שלנו, של כולנו, תפוס עלינו טרמפ. ניק סאבו אמר שהוא המציא את החוזה החכם ב-1998, מתוך הפרובלמטיקה שהוא גילה באנרכיזם, שבאנרכיזם או כשיש חוסר רגולציה, אז יש המון טרמפיסטים. זה הרמאים של ה-ICO שהיו בשנת 2017, ואז הוא חשב שחוזה חכם יכול לפתור את הבעיה הזאת של האנרכיזם, כך שיש פה לדעתי קשר מאוד עמוק בתורת המשחקים, איך שבעצם הרשת אפשרה תפיסה אחר של תורת המשחקים, ואולי גם הגנרלים הביזנטים זה וריאציה על תורת המשחקים. זה כמה רעיונות בעקבות הדברים שלך.
תודה.
יש עוד דקה, אם מישהו ממש...
דיברת על הש.
הש פונקשן?
הש פונקשן. אתה יכול להסביר רק למספר מילים?
טוב, זה לא נעשה לדקה, אבל בוא נגיד שכל ההוכחת עבודה מסתמכת בעצם על היכולת של מחשב לעשות פונקציה שנקראת הש פונקשן. זה פונקציה שבעצם היא קצת ערבול, מיקסר. אתה זורק אינפורמציה מצד אחד, שהאינפורמציה הזאת זה הטרנזקציות והבלוק וכל התוכן שלו, ומצד שני יוצא לך X. ולכן אי אפשר לצפות את התוצאה, ולכן כל פעם אתה צריך לעשות את כל הדרך ולבדוק אותה, ולהגיע
אז מה הפונקציה של ההש?
הפונקציה של ההש היא לעשות את כל הפעולות האלו, לכדי להגיע לתוצאה, והתוצאה הזאת, בעצם במקרה של הביטקוין, היא צריכה להגיע ל... יש לה תנאים מסוימים, היא צריכה להיות עם כמה וכמה אפסים בהתחלה שלה, ואם הגעת לתוצאה עם כמה וכמה אפסים בהתחלה שלה, מצאת את הבלוק, סגרת את הבלוק. אם לא הגעת לתוצאה הזאת, אתה יכול להמשיך להריץ את המידע הזה, בשינויים ווריאציות קטנות, עד שתגיע. וכשאתה תגיע, אתה עוד פעם, אתה צועק בינגו, מצאתי. זה ההש. זה המיינר. כן, אוטומטי, כן, אף אחד לא יושב עושה בו.
אבל הבנתי שיש מחשבים מיוחדים.
מצטער, אני אשמח לענות, נגמר לנו הזמן. אז רק אני רוצה להגיד תודה רבה שבאתם, ואתם מוזמנים להישאר.
מופק על ידי פודקאסטיקו. פודקאסטיקו. פה מפיקים. פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו.